טוב, פרק למד דלת בפסוק י' א'. כאן מתחילה שורה של מצוות. למה צריך שורה של מצוות? וכי לא ניתנו מצוות בפרשת משפטים? אלא שמאחר וניתנו כאן לוחות חדשים, צריך לכרות עוד ברית על המצוות החדשות. ואנחנו נראה שיש במידה רבה התאמה, דמיון, מן רשימת המצוות שכאן לרשימת המצוות של פרשת משפטים. אלא שאותן המצוות המופיעות במצב של היעדר חטא, מופיעות מחדש אחרי שיש חטא ותיקון לחטא. מובן. טוב, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפיריזי והחיבי והיבוסי. כמה עמים יש כאן? שישה. נכון? ספרת נכון? שישה. מה חסר כאן? הגרגשי. נכון? הגרגשי לא נמצא. חזל אמרו, מה קרה לגרגשי? ברח. נכון? עכשיו, גם פה, בפרשת משפטי בפרק כף ג' כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשלוחך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. פסוק כף ג' כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי והרחקתיו. גם שם הגרגשי לא נמצא מאותה הסיבה, כי מבחינה היסטורית הגרגשי לא היה צריך להילחם בו, הרי הוא ברח. אבל יש כאן הבחנה. שמור לך. שמור זה מצוות לא תעשה, שמירה על האדם. מלבד מה שצובנו בפרשה הקודם, פרשת משפטים, יש כאן שמירה. מדוע שמירה יתרה? כי אתה הוכחת שאתה מסוגל לחטוא. עשית את העגל. כיוון שעשית את העגל, אתה צריך שמירה יתרה. כאן בא פסוק י"ב, ישמר לך, פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא אליה, פן יהיה למוקש בקרבך. האמת היא שהדבר הזה גרם, הפסוק הזה גרם להרבה שאלות בפסיקה, גם בתלמוד וגם אצל הראשונים, האם האיסור לכרות ברית הוא רק עם עממי כנען, או שמה יש איסור לכרות ברית עם כל הגויים? ומה שכתוב כאן בתורה, כנעני ואחיבי, כי זה מה שהיה רלוונטי באותה השעה. זאת אומרת, מה שהיה, דיבר הכתוב בהווה, במצוי. אבל מצד האמת, יש איסור כריתת ברית עם כל הגויים. הרמב״ם בעצמו התלבט בדבר הזה. פסיקתו הסופית בספר משנה תורה, אחרי שבצעירותו הוא פסק אחרת, זה שאיסור כריתת הברית הוא עם כל הגויים. אסור לכרות ברית עם גויים. אבל אם בכל זאת הסתייגות, בתנאי שהם עובדי עבודה זרה. גוי שהוא לא עובד עבודה זרה, אז יש מקום לדון בזה. אומר, ישמר לך, פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון. לפי זה יש מצווה לחלות עבודה זרה. זה כולם מסכימים שמצוות כילוי עבודה זרה היא רק בארץ ישראל בלבד. אין לנו מצווה לחלות עבודה זרה בחוץ על הארץ. כך שאם אדם מבקר בחוץ על הארץ רואה עבודה זרה, אומנם צריך להצטער, יש אפילו ברכה שמברכים על הדבר הזה, אבל לשבור הוא לא צריך לשבור. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו אל קנהו. פסוק הזה דורש קצת התעכבות. לא תשתחווה לאל אחר. מה משתמע מאמירה כזאת? שיש אל אחר. נכון? לא תשתחווה לאל אחר. משמע שיש אל אחר. עכשיו שימו לב גם לדבר ייחודי בכתוב, המילה אחר. כתובה עם רש גדולה. נכון? מזכיר לכם עוד איזה משהו? המילה אחד, כן? בשמע ישראל, השם אלינו השם אחד, גם כן בכתוב, א' ח' וד' גדולה. כן? אז כאן זה כאילו מקביל. הד' של אחד מקבילה לאחר, פה, לרש של אחר. מה זה בא לומר? מי זה אל אחר? יש בכלל אל אחר? מה? גילוי אחר. מה אתה אומר? כן, כלומר אתה עושה רציונליזציה, מדובר כוחות, כן? אבל בכל זאת הסגנון כאן מורה, שכאילו זה לעומת זה עשה האלוהים. אז נראה שאפשר להגיד כמוך, אל אחר זה הקדוש ברוך הוא. אלא הקדוש ברוך הוא מתגלה בשני צדדים, בצד האחד ובצד האחר. מה פירוש אחד? איפה שיש אחדות, שם אנחנו פוגשים את השם. אבל מי עשה את הפירוד? גם השם עשה את הפירוד. רק שהוא דורש מאיתנו לעובדו דרך האחדות ולא דרך הפירוד. או במילים אחרות, דרך הטוב ולא דרך הרע. אולי מישהו יודע מה הגימטריה של שם הוויה, י' כ' ו' כ'. 26, יפה אתם. כמה יחידות עשיתם במתמטיקה? כל הכבוד. מה? כן. עכשיו, המילה אחד, מה גימטריאתה? 13. 13 ביחס ל-26? חצי, יפה מאוד. זאת אומרת שמחצית הגילוי זה הצד האחד. אחד זה חצי שם הוויה. כלומר, השמה ישראל, השם אלוהינו, אבל מי השם אלוהינו? השם אחד דווקא, ולא השם שהוא לא אחד. כלומר, הגילוי האלוהי שדרך הצד האחר, מה שהמקובלים מכנים בשם סיטרה אחרה, אנחנו מנועים מלפעול דרכו. מובן? אז זה נאמר, לא תשתחווה לכל. לכאורה הייתה צריכה להיות לפי זה תאווה גדולה לעשות את זה. מונותאיסט אמיתי מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל, בטוב וברע. ואילו כאן ריבונו של עולם, אף על פי שאני בראתי את הטוב ואת הרע. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אומר ישעיהו. אף על פי כן לא תשתחווה לאל אחר. זה החידוש. כי אם לא, אז בעצם יש לגיטימציה חלילה לעגל. כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. מובן? זאת אומרת, מה זה קנה? לכאורה קנה הוא מעדיף אחד על אחרים, את עצמו על אחרים. נכון? קנה. אז לכאורה, הקנאות יש בה חיסרון, לא? מה החיסרון של הקנאות? שהיא חלקית, היא לא מקיפה. מסביר הרב קוק בספר אורות, בחלק הנקרא זרעונים במאמר למלחמת האמונות והדעות, שהקנאות באופן גלוי היא קנאית, אבל באופן נסתר היא דווקא סובלנית. כי מה זה קנאות? קנאות זה הדרישה להסביר את הכל על פי עיקרון אחד בלבד. זה נקרא קנאות. אז אם העיקרון שעל פיו אתה רוצה להסביר את הכל הוא עיקרון קטן, אז זה טיפשות. אבל אם העיקרון שעל פיו אתה מסביר את הכל, באמת מסביר את הכל, זו כוללות. כך שראשית, יש תופעות שראשיתן בקנאות, אבל אחריתן בסובלנות, לכלול את הכל. או, לכן לא תשתחווה לאל אחר, כי מה שאתה מחפש אצל האל האחר, תמצא בצורה יותר טובה באל האחד. ולכן אל תשתחווה לאל אחר, חבל על הבזבוז של האנרגיה. בסדר? בין תרחות ברית ליושב הארץ. וזנו אחרי אלוהם, וזבחו לאלוהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו. מה זה זבח? שחיטה. כן? לא מדובר על קורבן, כן? שלא נטעה. הוא קורא לך, כי הוא שחט בהמה, והוא רוצה שתאכל אצלו. הוא אפילו שחט שחיטה כשרה. הוא אפילו הזמין שוחט יהודי כדי לשחוט את הפרה. וכל המאכלים כשרים. ואף על פי כן, התורה אומרת, יש חשש, אם תחוט אל הברית, אתה תאכל אצלו. נו, ואז מה יקרה אם תאכל אצלו? תתחתן, בסוף תתחתן עם הבת שלו. ולקחת מבנותיו לבנך. נו, ואמר שיתחתן עם הבת שלו. זה עם הבת שלו, זה בסוף אלוהי הבת שלו. ויזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. כלומר, בסופו של דבר, כל ההפרדה מן הגויים, היא כדי לא להגיע לעבוד הזרה. כמו שהגמרא אומרת, גזרו יינם משום פיתן, ופיתן משום בנותיהן, ובנותיהן משום עבוד הזרה. כן. זה בדיוק זה. זה בדיוק החילוק העצמי. שאומות העולם זה יסוד של עבודה זרה. זה אותו עניין. זה לא שחוץ מזה שאנחנו נבדלים מן הגויים, אנחנו לא עובדים עבודה. זה עניין אחד. אתה צודק שזה לא כל כך פשוט הדבר הזה. כי באופן גלוי אפשר לעשות את ההפרדה. למשל, אנחנו רואים בפרשה הרבה יותר מאוחרת, בפרשת פנחס. לא, פרשה צריכה בלק. בני ישראל יושבים בשיטים, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זה ממש לא בסדר, נכון? מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? כלום, לא מגיב. אחר כך כתוב שהם זבחו לאלוהיהם, והם קראו לעם, ואז הם זנו אחרי אלוהיהם. ובסוף מסופר, אפשר, זה בסדר. תודה רבה. ואז ויצמד ישראל לבעל פעור, אז העם עבד עבודה זרה, ויחר אף השם בישראל. אז לכאורה, על מה חרה פה של הקדוש ברוך הוא, על עבודה זרה או על הזנות? זה לא ברור. כתוב שהיו שני דברים, היה הזנות, אחר כך היה עבודה זרה, ואז היה חרונף. האם החרונף הוא לא בעל הזנות בדילי? זה יכול להיות, נכון? הבעיה היא שאי אפשר לדעת. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אומר למשה, הוקע את ראשי העם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תהרוג את מי שצריך. זה הוראה לא ברורה, נכון? אולי הוא מתכוון להרוג רק מי שעבד עבודה זרה, אולי הוא מתכוון להרוג מי שבא לבנות מדיין. כתוב, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. ומשה נותן הוראה להרוג את מי שעובד עבודה זרה. ויר, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, מה הוא ראה? אמרו חז"ל, ראה שהמגפה ממשיכה. כי הוא הבין שלא על עבודה זרה היה חרון אף. ואז הוא עושה את מעשה פנחס, ואז המגפה נעצרה. מה בעצם מתברר כאן? שיש פה שתי הבנות. יש הבנה שהיא אך ורק, אפשר לומר, תיאולוגית תיאורה. אז זה הבנה של משה. משה אומר, מה מרגיז את הקדוש ברוך הוא? עבודה זרה. טוב, אז נטפל בעבודה זרה. אבל פנחס הבין שעבודה זרה זה מתחיל כבר עם ההצמדות אל בנות מדיין. ולכן הוא פעל נגד הדבר הזה. כן, ברור? בבקשה. טוב, זה כבר שאלות הלכתיות פרטיות שאנחנו לא ניכנס אליהן. יעיין הכבודו בהלכות איסורי ביאה, מה שכתב הרמב״ם על זה. טוב. אלוהי מסכה לא תעשה לך. מה זה אלוהי מסכה? מה פירוש מסכה? מה? פסל. הבנתי. פסל. מה זה מסכה? דבר שנוסחים אותו, זאת אומרת, דבר, מתכת, מתכת, יוצקים אותה. כן? זה אלוהי מסכה, לא תעשה לך. זה כנגד האיסור של עשיית העגל, שעשו אותו עגל מסכה, לכן התורה מדגישה דווקא את המסכה, למרות שכל פסל, כל צורה של פסילה, גם אם זה עץ או פלסטיק, גם זה אסור. את חג המצות תשמור. גם זה, שלושת החגים הוזכרו כבר לפני כן, והם חוזרים אל עצמם. כלומר, מאחר והייתה הפרה של הלוחות הראשונים, אז הופרה גם מצוות שמירת השבת. אז כאן חוזרים חוזרים, השבת והמועדים. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, וכל פטר רחם לי. וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה. מה הקשר בין פטר רחם לבין שמירת חג המצות? מה ראינו? יפה, זאת אומרת יציאת מצרים זה עצמו לידת הבכור. כן, בנוסף לכך מבחינה טכנית, הזמן שבו הבכורות נולדים, אחד מהזמנים בשנה זה באביב. ולכן אדם שהיה מגיע לחג הפסח לירושלים, היה מביא גם את הבכורות שלו. את בכורות צונו באותה הזדמנות. כן, לכן אתה גם במשנה, הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים, זה באותה משנה. כן, מה אתה אומר? כן, בדיוק. החגים עכשיו הם באים להפגיש את האדם עם אלוהי ישראל, שהוא עלול לשכוח אותו כשהוא מתרחק מן המקדש. כן, בעוד שבפעם הראשונה החגים זה להיפגש עם אלוהי ישראל מצד היופי שבדבר. זאת אומרת שהגעגוע של הטבעי של האדם אל אלוהיו, אז הוא רוצה לפגוש אותו שלוש פעמים בשנה. כאן אומרים, אם לא תפגוש, אתה תגיע לאלוהי מסכה. הרי מה כתוב כאן? אלוהי מסכה לא תעשה לך. ומה צריך לעשות כדי שלא תעשה אלוהי מסכה? את חג המצות תשמור. כלומר, זה, הכל הוא ביחס לשמירה מן הנפילה האפשרית. בסדר? כל פטר, ופטר חמור תפדה בסה, ואם לא, תפדה בערפתו. כל בכור בניך תפדה. ולא יראו פני ריקם. האם המצווה לפדות בכור נאמרה בפרשת משפטים? אני מציע שכדי שלדעת, מה נעשה? להסתכל לפרשת משפטים. יפה מאוד. כן, אז באמת, אם אני אסתכל לפרשת משפטים, אני רואה בפסוק... כן, בפרק כף ב', פסוק כף ח'. פרק כף ב', פסוק כף ח'. זה לא כזה מסובך למצוא. סך הכל מדובר בפרק כף ב', בתורה, בספר שמות, בפסוק כף ח'. נאמר כך, מלאתך ודמעך לא תאחר, כלומר, זה הכוונה... מעשרות, תרומות. בכור בניך תיתן לי. אז מה כתוב כאן? בכור בניך תיתן לי. אז מה צריך לעשות לבכור? לתת אותו לכהנים? שהם יהיו כהנים? בואו נבדוק. בואו נראה את הפסוק שאחר כך. כן תעשה, אותו דבר צריך לעשות, לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי. זאת אומרת שאסור להקריב קורבן משור וצון קטנים, כן? לפני שעברו שבעה ימים אי אפשר להקריב. ביום השמיני תיתנו לי. אז מה זה בכור בניך תיתן לי? קורבן אדם. זה מה שכתוב, לא? כלומר, בפרשת משפטים נאמר להקריב בכורות. אדם. מה כתוב בפרשת כי תישא? אני קורא כאן בפרק למד ד', פסוק כף. כל בכור בניך תפדה. זאת אומרת, תפדה אותו ממה? מלהיות קורבן. זאת אומרת, במילים אחרות, בפרשת משפטים נאמרה תנועת הנפש נאמרה. האידיאלית, שהאדם היה רוצה להקריב את עצמו. אבל למעשה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. איך כתוב? אל תשלח ידך אל הנער. אל תעש לו מאומה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אבל מצד תנועת הנפש, יש תנועה נפשית כזאת, שאדם רוצה להקריב את עצמו. אבל מה? בכל בכור בניך תפדה. ולא יראו פני ריקם. כן.
לא.
מה?
לא שההורים
רגע, הוא לא היה לפניך, מה? כן, שאלה יפה, מה עד השאלה שלך?
זה, אמר שזה תמומה טבעית שהוא
יוצא להכיר את עצמם, אז ההורים הכי, זה לא... אותו הדבר. כן, כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. נכון? לא כתוב, והאלוהים ניסה את יצחק. יכול להיות, אבל למה לא כתוב ניסה את יצחק? נכון? כי עבור יצחק זה מובן מאליו. הניסיון או העלייה זה עבור האב. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, אז למה התורה מראש אמרה בכור בניך תיתן לי? כי זה בדיוק מה שהתורה רוצה ליצור, בדיוק כמו בעקדת יצחק. העלה הוא שם לעולם. אני לא מתכוונתי ברצינות. אבל זה לבחון את נטייתו הפנימית של אברהם. כן? שהאלוהות זה המוחלט. אז החשק, הדבקות, זה לתת את עצמו. ודאי שריבונו של עולם חפץ בחיים, לכן הוא לא ייתן שזה יקרה. מובן? ייתכן, לא יודע, יכול זה מסתדר אחרת. ברור. כן, כלומר, ברור שכשבני ישראל שמעו בכור בניך תיתן לי, הם לא מיד הלכו לשחוט את הבכורות שלהם. הם חיכו שמשה ייתן להם הוראות של תורה שבעל פה, ואז משה אומר להם לפדות. אבל אני מדבר בסדר הופעת הפסוקים. זה בנוי באופן כזה, שיש המציאות העליונה והמציאות המעשית. המציאות המעשית, ברוך השם, בכור בניך תפדה. כל בכור בניך תפדה ולא יראו פניי רקם. עד כאן מובן? טוב, בבקשה. דבר. אני אסביר את הנקודה הזאת. זה קשור למה שלמדנו על עקדת יצחק בספר בראשית, אבל אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. כשאני רוצה להקריף פרה, מה יש לפרה לתת? הפרה יש לה מה שיש לה. כלומר, את החיות הביולוגית שלה, זה מה שיש לה לתת. אין לה משהו אחר. לעומת זה, האדם זה כבר ייצור יותר מורכב. האדם מורכב משני חלקים, מפרה ושכל. בסדר? אנחנו גם פרה, אבל גם חוץ זה שכל ורצון. איך אומר הבעל שם טוב? איפה שנמצא שכלו ורצונו של האדם, שם הוא כל האדם. עכשיו, ברגע, אם אתה תיקח את יצחק ואתה תשחט אותו, זה סימן שיצחק מה הוא? פרה. אז לא הקרבת את יצחק, הקרבת את הפרה שבו. בסדר? לעומת זה, אם יצחק מוכן להקריב את עצמו, אז את עצמו הוא באמת יקריב, כי הוא כוונה ורצון. ומה עם הפרה? אפשר איל במקומו. בסדר? וזה מה שכתוב, ויעלה ולעולה תחת בנו, שחזל אמרו שאברהם לקח את המזבח, שם על המזבח עצים, על העצים את האיל, ועל האיל את יצחק. והוא שחט את האיל מלמטה. זאת אומרת שזה בא להדגים מי הוא יצחק. הוא איל פלוס נשמה. אז מספיק הנשמה, אחר כך הפרה זה יהיה איל. או פרה. אבל הוא מצא איל. פסוק כ"א. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות. בחריש ובקציר. תשבות. מה? זה מה שאסור לעשות בשבת? לחרוש ולקצור. ומה עם כל השאר? לבשל. לפי זה יהיה מותר, נכון? כתוב, בחריש ובקציר תשבות. כן, וביום השביעי תשבות. עכשיו מפרטים לי, במה צריך לשבות? בחריש ובקציר. אז יש בחז"ל, מובא ברש"י, שהכוונה לחריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. זאת אומרת, זה תוספת שמיטה, מלפני השמיטה ואחרי השמיטה. יש את השאלה, מאיפה החכמים הלכו לגרד את זה, מאיפה הם הגרילו את זה, שפסוק שמדבר לכאורה על השבת, מדבר על שמיטה. זה תמוה מאוד, נכון? מה? לא. לא. במקרה הזה, ברור שלא. כן, אבל זה ממש לא, במיוחד שאחר כתוב, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. אז חג שבועות זה שבעה שבועות של שבתות, כן? לכן קשה מאוד לקבל שבו מדובר על שמיטה. ובכל זאת, חז"ל, שידעו ללמוד תורה, ידעו ללמוד פסוקים, אומרים מדובר פה על שמיטה. מאיפה הם הגרילו את זה? זה פשוט מאוד. אין פשוט יותר מזה. אבל נסתכל לרגע אחד בפרשת משפטים. עוד פעם, צריך להשוות פרשת משפטים, ואז הכל מתברר. כן, איך כתוב כאן? בפרק כף ג' בפסוק י' ב'. לא, סליחה. פסוק י', פרק כף ג', פסוק י'. ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכילו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעית תשבות. כלומר, אנחנו רואים שבפרשת משפטים, יש הצמדה מפורשת של מצוות השמיטה למצוות השבת. עכשיו, בפרשת כי תישא, חוזרת מצוות השבת, ואיסור חריש וקציר, שמצאנו אותו איפה? בשמיטה. מסקנה, חז"ל צודקים, כשהם אומרים שהמשך הפסוק מדבר על השמיטה. אלא שיש כמה סוגי שבת. יש שבת של ששת ימים, ויש שבת של שבע שנים. ולכן, בחריש ובקציר תשבות, נאמר על תוספת שמיטה. עד כאן מובן. וחג שבועות, תעשה לך. ביקורי קציר חיטים, וחג האסיף, תקופת השנה. מה הטעמים כן פה של המצוות, של שלושת החגים? בפסוק י' ח' ראינו חג המצות תשמור. אז מוזכר למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כלומר, יציאת מצרים מוזכרת, אבל היא מוזכרת אגב האביב. האביב זאת עונה חקלאית, כשהחיטה כבר מתחילה להבשיל, היא אביבה. כמו כן גם חג השבועות הוא חג חקלאי, וחג הסוכות חג חקלאי, וחג האסיף, נכון? האסיף, כתוב, האסיף תקופת השנה. מה עם כל הטעמים ההיסטוריים? טוב, לגבי פסח זה מפורש. אני יכול לעזור לכם שם? יש משהו לא ברור? אני יכול לעזור. כן, חג האביב, אם כן, הוא קשור ליציאת מצרים. אבל חג השבועות, מה האירוע שהתרחש שם? מתן תורה. שואל המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל, מדוע התורה לא אמרה במפורש שהטעם של חג השבועות זה שבו ניתנה התורה? אומר המהר"ל מפראג, דבר פשוט, משום שאין מה לחגוג על כפייה. אתה יכול להיות שמח? כפו אותך, אתה יכול להיות שמח? נכון, כפו עליך דבר טוב, אבל דבר טוב שנותנים אותו בכפייה, אני דוחה. בואו, לכן, לא ייתכן לכתוב בתורה במפורש את הטעם הזה. דבר עמוק מאוד. כלומר, המהר"ל, עד כמה שאני זוכר, היה שומר מצוות, הוא אפילו היה דתי. כן, אבל הוא לא משלה את עצמו שמושג הסמכות של הכפייה שיש בה בדתיות זה סיבת השמחה. אלא רק אחרי הפנמה עמוקה של אלפי שנים, אנחנו שמחים על קבלת התורה ביום חג השבועות. מובן? טוב. מה? כן. למה בפסח לא עוברים מיד לשבועות? כי איך אתה מגיע לשבועות? אתה סופר שבע שבתות, נכון? זאת אומרת, אין מקום לשבועות אם אתה לא מסביר לי איך מגיעים אליו. כל שאר החגים הם מצוינים על פי מועד מסוים בלוח. 15 בניסן, זה אני יודע. לגבי שבועות זה משתנה. נכון? כלומר, יער וניסן יכולים להיות ארוכים או קצרים. ולכן אנחנו סופרים מאחל חרמש בקמה, כך כתוב בספר דברים. לכן אי אפשר לדבר על זה בלי לדבר על הממד החקלאי המתלווה לזה. כן? ביקורי קציר חיטים. מובן? טוב, מה שאגב מוכיח שפה האווירה החקלאית בחריש ובקציר נאמרה מחוץ לשאלת השבת. אלא בהקשר יותר כולל של מצוות השביתה מחקלאות שנתבררה בפרשת משפטים, שזה פעם בשבע שנים. ומה עם חג האסיף? בצאת השנה. כלומר, בחג האסיף זה הזמן שבו יש שמחה. מדוע? כי אתה מפסיק לעבוד. אתה אוסף, ואז יש שמחה. אז מה עושים אחרי סוכות? נשארים בבית. נכון? הרי בחברה חקלאית, בחורף, רוב הזמן נמצאים בתוך הבית. מה עושים שם בתוך הבית? כמה חודשים? לומדים תורה. יפה. נכון? זאת אומרת, אנחנו לומדים את כל העוצמת החיים של האביב, עם החרישה, עם הקציר וכו', עד שזה מגיע למימוש של כוחות החיים, ואז האדם מתכנס בתוך עצמו ולומד תורה. זאת אומרת, לפי זה החורף הוא ההכנה לאביב. כן. זה כמו שנת חורף אצל הדובים, נכון? יש רק בעיה אחת, אנחנו לא דובים, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. זה יום הבוחר. טוב, שלוש פעמים בשנה, פסוק כף ג', שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל. יש שאלה, מי צריך לבוא להיפגש עם אלוהי ישראל? כל מי? כל זכר, נכון? כל זכורך, כמו נקנה הזכרים. מה עם הנקבות? לא, נכון? עכשיו, גם יראה מי שיכול להיראות או לראות. אז מה עם העברים? לא. עכשיו צריך לעלות ברגל, מי שלא יודע ללכת, הפסחים. גם כן לא, נכון? וכתוב, פני האדון, האדון, מי שאין לו אדון, אלא הקדוש ברוך הוא. אבל עבדים פטורים, כי יש להם עוד אדון. זאת אומרת שהתורה, כשהיא אומרת, מי שצריך להגיע לאלוהי ישראל להיראות, היא מצמצמת, נכון? כל זכורך. המשנה במסכת חגיגה אומרת כך, הכל חייבין בראייה. הכל. מאוד מוזר, זה בדיוק הפוך מהפסוק. הפסוק אמר, כל זכורך. והמשנה אומרת, הכל. יותר מזה, רש"י כותב, מה זה הכל חייבין בראייה? במצוות יראה כל זכורך. הוא עוד יותר מדגיש את הסתירה בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. אבל המשנה מוסיפה, הכל חייבים בראייה, חוץ מהעברים, הפסחים, העבדים והנשים. אבל בסוף מגיעים למה שכתוב בפסוק. אבל זה מתחיל קודם כל מהכללה של כולם, למעשה רק לציגות מסוימת מגיעה. התורה שבכתב כתבה קודם כל את הדין. כן? אז התורה שבעל פה באה להשלים. בעצם כולם חייבים. אבל מי יממש את החובה הזאת? מי שנושא אצלו את הזכר. לכן הוא נקרא זכר. כי הזכר נושא את הזכר של הזהות. כן? ומכאן המנהג שנשים מאמצות בדרך כלל את שם המשפחה של בעליהם. כן? כלומר, הם מצטרפות אל הזכר שעובר אצלו. יש לזה גם הסבר על רקע החברה החקלאית של פעם. כן? החברה החקלאית מורישה את השדה. השדה זה מקום העבודה, מי שעובד בשדה, הגברים ולא הנשים. לכן שאמר שהנחלה עוברת דרך הבנים. אבל לכתחילה כולם שייכים. ומכאן היסוד לזה שאישה יכולה לברך על מצווה שהיא פטורה ממנה. מדוע? בגלל שהיא שייכת אל כלל ישראל, אשר קידשנו במצוותיו. איך יכול להגיד וציוונו על מצווה שהיא לא התחייבה בה? הנצטווינו זה כל ישראל, וגם מי בכלל זה. אבל למעשה, החובה להוציא אל הפועל את החיוב הזה, הוטלה על האיש ולא על האישה. בסדר? אבל בעצם היא שייכת. לכן, נאמר כאן את פני אדון השם, אלוהי ישראל. אלוהי ישראל זה כולל כולם. נכון? טוב, פסוק...
שלוש פעמים.
שלוש פעמים
זאת אומרת שלא יותר, או שלפחות שלוש פעמים. אפשר.
שלוש פעמים האם אפשר יותר? עקרונית כן, אפשר יותר. אבל זה לא מעשי. אף אחד לא יעשה את זה יותר משלוש פעמים. להביא את המשפחה, לעשות את החג, לקחת איתו כבש. אתם יודעים מה זה לסחוף כבש בבגאז'? והוא מלכלך, הוא עושה מה, ואדם צריך לסחוב אותו על הכתפיים, להביא אותו את המקדש ביום של חמסין, שרב, הוא מזיע הצמר הזה, מלכלך אותו, מתערב לו בזיעה. מה? אחר כך הוא עושה עם זה קורבן.
זה לא מרגיש רע.
לא הבנתי. הוא לא מרגיש רע אחר כך, הוא אומר, רק שישחטו אותו. אחר כך הוא צריך לקחת אותו, אחרי שיפשיטו את האור, הוא צריך לקחת אותו על הכתפיים, ולצלוט אותו, ולבשל אותו. כן, אז מה, יותר משלוש פעמים? לא, אבל זה גם, יש פה היגיון, בחברה חקלאית, אדם לא יכול לעזוב את השדה שלו סתם ככה. זה נדיר מאוד, שאדם עולה לירושלים, כן, מקצה העולם. אבל זה מספיק כדי ליצור את הגעגוע. איך כתוב? למנצח על הגיתית, לאסף, רגע, יש בספר תהילים. אין פה תהילים, זה מגניב. כל כך הרבה ספרים, ותהילים אין. יש תהילים? אה, יופי. תודה. ומבית למנצח משכיל לבני קורח כי אייל תערוג על אפיקי מים. מה זה תערוג? תשתוקק. כן נפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוהים. זאת אומרת, מדובר על אדם שמשתוקק לשלוש פעמים בשנה יראה את פני אדון השם. הוא עכשיו, הוא כבר בבית, אבל הוא זוכר. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. כן, יש מצבים של ריקות, של אובדן נוכחות אלוהים. אלה אזכרה והשפחה עליי נפשי, כי עבור בסך את דדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג. זאת אומרת, הוא זוכר, איך היה יפה כשלקחתי את הילדים את דדם, היו מדדים הייתי עד בית אלוהים בכל רינה ותודה כשההמון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותאמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. כלומר, זה יגיע, יש חג הבא. אלוהי עליי נפשי תשתוכח, על כן נזכורך. מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. איפה הוא גר הבן אדם הזה? בגולן. כלומר, זה המקום הרחוק מבחינת הנחלות של השבטים באותם הימים. להגיע עד הגולן, בימי דוד המלך או בימי שלמה, זה היה בעצם לבוא מקצה העולם. לכן המחבר של התהילים מדבר על אדם שקשה לו להגיע לירושלים. על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים, מהר מצער. מה יש בארץ ירדן וחרמונים? אתם יודעים מה יש בירדן וחרמונים? יש חרמון. יש חרמון. החרמון הוא מכוסה בשלג ובעננים. והעננים הולכים ונוסעים ברוח. איך אומר הכתוב יותר מאוחר? כתל החרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. כלומר, הוא שם לב, אותו אדם שזוכר מארץ ירדן וחרמונים, יש לו נחמה. העננים האלה שמכסים את החרמון, הם עתידים להוריד את הגשם שלהם על ירושלים. אז יש איזה קשר. כן? זה... אומנם, זה כמו, נגיד, מישהי שמשתוקקת לאבא שלה. כן, לא יכולה לראות אותו, מבדיל מדינו ים. אבל עליי וגם עליו אותו ירח קם. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי, אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אליך? בלחץ אויב, ברצח בעצמתי, חיפוני צוראי, במרום אליי כל היום. אלוהיך, מה תשוחחי נפשי? ומה תאימי עליי? אוכילי לאלוהים כעוד עודנו, ישוד פניי ואלוהי. מה זה? עוד פעם? זה הרגל השני. אחר כך, שופטני אלוהים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מיש מרמה ועבלה תפלטני. מה יש בגולן? יש חדירות, כי הרי זה על הגבול. אז יש, עיר, יש, יש גוי לא חסיד, יש מרמה ועבלה. כי אתה אלוהי מעוזי, למה זה נחתני, למה קודרת עליך בלחץ אוהב? שלח אורך ועמיתך, אמה ינחיוני, יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבוא אל מזבח אלוהים, אל אל שמחת גילי, ועודך בכינור, אלוהים אלוהי, מה תשתוך הכי נפשי ומה תראים עליי, ואוכלי אלוהים, כי עודדנו ישות פניי ואלוהי. כלומר, שלוש פעמים הוא זוכר את הפנים. זה כנראה מה שמספיק, כדי לרומם את האדם משפטותו ותחושת האובדן אשר לו. טוב, אז איפה היינו? בפסוק כף ד', כן? כל החברה היא חקלאית, בימי קדם. היום אתה עלית למקדש בזמן האחרון? לא עלית למקדש, נכון? זאת אומרת, המקדש לא קיים היום, לצערנו הרב. אינשאללה ייבנה במהרה בימינו, אמן. אבל בינתיים הוא לא בנו. אז בינתיים, עכשיו ברור שברגע שהמקדש נבנה ומתחדשת העלייה לרגל, אז גם המחזור הטבעי מתחדש. ואז האדם חש באביב, ובקיץ, ובתחילת החורף, את הצורך הזה. פתאום משהו בנפש מתעורר. כי משהו אביב בנפשו, משהו קציר בנפשו, משהו אסיף בנפשו בימים האלה. מובן? פסוק כף ד' כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבוליך ולא יחמוד איש. כלומר, שימו לב שהברכה היא ההתרחבות הטריטוריאלית. ככל שהטריטוריה יותר גדולה, כך יש יותר ברכה. כלומר, זה ברכה שיש שטחי ארץ ישראל בידיהם. ולא יחמוד איש את ארצך. בעלותיך לראות את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה, זה בתנאי כמובן שאתה ראוי לזה. לא תשחט. עכשיו יש פה שלוש מצוות שקשורות לעלייה לרגל. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. מה זה אומר ההלכה הזאת? שאסור לשחוט את קורבן הפסח כשעדיין יש לך חמץ בבית. מתי יש לך חמץ בבית? עד אמצע יום י"ד בניסן. אחר כך כבר ביערת אותו, שרפת אותו, קילית אותו. אם כן, זה אומר שאתה יכול לשחוט אחרי הצהריים, בין הארבעים. ואם אדם השאיר חמץ ברשותו אחרי הצהריים, עבר על איסור לא תעשה. הוא לא עבר על איסור לא ייראה ולא יימצא, כי עוד לא נכנס חג הפסח. אבל הוא עבר על איסור לא תשחט על חמץ דם זבחי. כי הוא עלול לשחוט את הקורבן ועדיין יש לו חמץ בבית. ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. אם כן, הפסוק הזה הוא מדיני קורבן פסח. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. זה מדיני חג השבועות, חג הביקורים. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. אם כן, אם הדין הראשון נוגע לפסח, והשני לשבועות, אז השלישי נוגע לחג הסוכות. לא תבשל גדי, בחלב עמו. זה חג הסוכות. מובן? האמת היא, אם תסתכלו לרגע אחד בפרשת משפטים, בפרק כף ג' בפסוק י' ז' שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. לא כתוב אלוהי ישראל, כי אז לפני חטא העגל היה אפשר לכלול גם את אומות העולם. כן? פסוק י' ח' לא תסבח על חמץ דם זבחי. מעניין, הפסוק הזה, פגשנו. ולא ילין חלב חגי עד בוקר. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. לא תבשל גדי בחלב אמו. גם פה אנחנו רואים שלושה רגלים, שלוש מצוות, הראשונה של חג הפסח, השנייה של חג השבועות, השלישית של חג הסוכות, לא תבשל גדי בחלב אמו. אם כן, בסוכות, אל תבשל גדי בחלב אמו. מה זה קשור לעניין בכלל? אפשר להגיד, חג האסיף זה חג שבו יש הרבה שומן, אין הרבה שפע. השפע גם בא לידי ביטוי לא רק בגדי, אלא בחלב. כן, אז התורה אומרת לצמצם את זה. כלומר, יש נטייה בחג הסוכות דווקא לבשל בשר בחלב. יש כנראה משהו יותר עמוק מזה. ייתכן מאוד שבחג הסוכות האדם הרי מגיע למדרגת קדושה כזאת, שהוא רואה את האחדות בכל. אז הוא כבר לא מבטל, הוא כבר מבטל את ההבדלים בין הבשר לבין החלב. הכל עניין אחד אצלו, כמו שמצאנו אצל אברהם אבינו. כשהוא קיבל פני שכינה, כתוב, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם. והוא עומד עליהם תחת העץ, ויוכלו. אם כן, רואים שאברהם אבינו, כשהוא פוגש מלאכים, גילוי שכינה, הערה עליונה, נבואה, הוא מבשל ביחד, או לפחות מניח ביחד, בשר עם חלב. מדוע? כי דברים שהם נפרדים בעולמנו, מתאחדים בעולם העליון. אותו דבר, התורה אמרה שלא ללבוש בגדי כלאיים, לא צמר ופשתים. אבל בגדי הכהונה במקדש הם מצמר ופשתים. זאת אומרת, דברים שנפרדים בעולמנו התחתון, מתאחדים בעולם העליון. ולכן היה ראוי ראוי שמה בעולם העליון ללבוש בגדי פשתים עם צמר. אותו דבר בחג הסוכות, שאדם מגיע אל המקדש, וזה החג המקדשי בתכלית, היה מקום לומר, תבשל גדי בחלב אמו. מעניין שהרמב״ם כותב שהרבה מצוות טעמן, מצוות פולחניות, טעמן לשלול את מנהגם של עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה עשו ככה, התורה אומרת לעשות הפוך. כן? למשל, איזה חלקים של הקורבן מקריבים על גבי המזבח? הגויים היו מקריבים דווקא את הלב, לכן התורה אמרה להקריב דווקא את הקרביים. כן? מה שמקריבים לא נקריב, מה שהם לא מקריבים אנחנו מקריבים. דברים כאלה. אומר הרמב״ם, לגבי מצוות לא תבשל גדי בחלב אמו, הרמב״ם, לא מצאתי בכתביהם של עובדי עבודה זרה למה זה מקביד. וזה בגלל שלא כל מה שהם עשו ידוע לנו. אבל ברור, אומר הרמב״ם, שאם היה לנו מידע על מנהגיהם של עובדי עבודה זרה, היינו מבינים למה התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו. טוב, הדבר הזה נשאר בספק. עד שרבי יצחק אברבנאל, כמה מאות שנים אחרי הרמב״ם, אומר, אני בדקתי ומצאתי שבמלכות אנגלטרה, מה זה אנגלטרה? אנגליה, יש להם שם צון לרוב, הרבה מאוד צון. ובחג וכשמגיע הסתיו הם עושים חגיגות גדולות ואוכלים גדי בחלב. אם כן, דווקא בסתיו, שזה הזמן של חג הסוכות, התורה אמרה, כיוון שהם עושים את זה, אתה אל תעשה את זה. זה השערה של רבי יצחק אברבנאל כדי להסביר את העניין. אבל זה עדיין לא מספק אותנו. עד שבחפירות הארכיאולוגיות נמצאה כתובת כנענית קדומה, ששם נאמר לזבוח גדי בחלב לאלים. אז כך שאנחנו מבינים שאכן הרמב״ם צדק, שזה היה מנהגם של עובדי עבודה זרה, והתורה באה להתנגד לזה. עכשיו, היא מתנגדת לזה דווקא בתקופת חג הסוכות, שזה הזמן שבו היו רגילים לעשות את זה. אז להבין מה זה בעצם האיסור הזה. למה עובדי עבודה זרה רצו כן להקריב גדי בחלב? כן, מה אתה אומר? ברור, ברור. אנחנו עושים את זה גם מחוץ למקדש, בגלל שכתוב פעם שלישית לא תבשל גדי בחלב אמו בספר דברים. ושם זה בהקשר של דיני הכשרות. כלומר, דברים שהתורה דיברה עליהם במקדש או בחגים, הם הולכים ומתפשטים מעבר למקדש בספר דברים. הרבה מאוד הלכות כאלה. אפשר לראות, זה העניין של ספר דברים, שהוא מוציא את המקדשיות אל החולין. ולכן זה הופך להיות אסור בכל המדינה כולה ובכל העולם כולו לאסור אכילת גדי בחלב אמו. אני רוצה להבין קצת את העניין. מה העניין של חלב אמו? האם היא מקור החיים. לאכול גדי בחלב זה לחבר את הענף אל השורש. זה נקרא תסביך אדיפוס, אם תחשבו עד הסוף. כלומר, זה לחבר את הבן אל אמו. אז התורה אומרת, לא, הכיוון של החיים זה הגמילה מן המקור. נכון? הגדי יונק מאמו, אבל יש שלב שבו הוא מפסיק. הוא מתחיל וגדל. כן? צריך לדעת להתנתק. אז בעצם התורה באה להתנגד. מה שעובדי עבודה זרה רצו זה להביא שפע חיים על ידי חיבור אל המקור. וזה בדיוק מה שהתורה באה לפסול. היא רוצה את העצמאות של הנברא. עכשיו, לכן כתוב בחלב אמו. למרות שמצד האמת זה בכל חלב. כל גדי, בכל חלב, בכל בקר, אפילו וצון, הכל אסור מן התורה לבשל גדי או לבשל בשר בחלב. כן, אלא שדיבר הכתוב בהווה. אבל יש פה איזה עניין. התורה, כידוע לכם, לא נקדה את ה... אין ניקוד בתורה. אז אני לא יודע מה כתוב כאן, אם זה בחלב או בחלב. נכון? אבל אם זה, אם כתוב המילה אמו, אז אני מבין שמדובר על חלב. לכן התורה אמרה, בחלב אמו. בכלל, כי אם לא, אז אם אנחנו לא סומכים על מסורת חזל בזה, אז גם אפשר לדעת אם זה לא חלב. אם חזל אמרו שזה חלב, אז יש לסמוך עליהם גם שזה נאמר בכל דבר. כן. כן, בעולם העליון הכל בסדר. זה היה שם החלב של החלום שלו. שם זה נבואה, כל הסיפור הזה. מה שהיה בפרשת וירא, כן, זה שם, זה בנבואה, הוא רואה את זה. כן, עכשיו צריך להבין משהו. בשר מותר לאכול, נכון? חלב מותר לאכול. ביחד לא, למה? זה מותר וזה מותר. מה הבעיה שאתה שם היתר עם היתר? אלא שבשר זה רצח שהתורה התירה. מותר לנו לרצוח בעלי חיים ולאכול אותם. מה זה חלב? זה גזל שהתורה התירה. מותר לגזול את הפרה, מותר. אבל בכל זאת יש הבדל בין גזל לרצח. אל תערבב. עד כאן להיום.